התוכנית משודרת בחסות רשת מחסני חשמל, שמחסנים קולקציה ומציעים עד 40% הנחה על כל הקולקציה הישנה. הכל חייב להימחר בכל מחיר. רשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
התוכנית בחסות מזרני פנדה. מזרן ויסקו חלומי במחיר משתלם במיוחד. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות. משלוחים והחזרות חינם. לפרטים חפשו מזרני פנדה בגוגל או בקרו באתר פנדה ZZZ COIL. וואי, זה מעייף. היה לי לך לישון על איזה פנדה.
הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו. נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
סינמסקופ ברדיו הקצה. תוכנית אחרונה לאוגוסט, תוכנית אחרונה לחופשת הקיץ, 30 בצל, 2019. תוכנית מספר 232, 27 באוגוסט 2019, כף ה' מנחם אב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, ליה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים, אנחנו בשידור חי 2-3 דקות, אולפני רדיו הקצה בדרום תל אביב. הייתה אמורה להיות תוכנית נורא נורא כלילה, מאוד קיצית, שירי קיץ כאלה, שעדיין יהיו שירי קיץ, כי לא הספקתי לחשוב על זה, אבל אני אתחיל את התוכנית במשהו רציני, מיד אחרי שנעבור את הדברים הלא רציניים שאיתם אנחנו נתחיל. אז החצי הראשון שלה יהיה רציני, החצי השני יהיה פחות רציני, יותר שטותי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם יש איזשהו סוג של תמה כללית, כל הדברים שנדבר עליהם, הסרטים שנדבר עליהם, אני חושב שזה איזשהו סוג של מצב של הגירה, זרות, לאנשים שנמצאים במקום שהוא זר להם, ואיך הם מגיבים למקום שבתוכו הם נמצאים. זה הכותרת שהצלחתי למצוא בין שלושת האייטמים שהם רנדומה, הם מקריים, פשוט מהדברים שקרו השבוע בקולנוע ובטלוויזיה, ואני חושב שאיכשהו אפשר לחבר אותם סביב הדבר הזה. אבל נתחיל עם הכלילות. שיר חדש, יש כמה שירי קיץ שאני הכנתי, שוב, שירים חדשים, אבל במקרה יצא שם קיץ, וזו תוכנית האחרונה של אוגוסט. תוכנית הבאה כבר תהיה בספטמבר, אז נראה לי מתאים. אבל בעיקר כי היא גם איזשהו סוג של קונטקסט קולנועי. נשמע את השיר החדש של חיים, שלישיית הבנות מלוס אנג'לס, של, כן, של שחקן כדורגל ישראלי לשעבר, שגר בלוס אנג'לס, אלה הבנות שלו, משפחת חיים. וכרגיל, בכל השירים האחרונים של, של השלישייה הזאת, פול תומאס אנדרסון מביים להם את הקליפ. גם את הקליפ הזה הוא ביים, אז תוך כדי שאני מנגן אותו, חפשו את הקליפ של פול תומאס אנדרסון, הוא לא קליפ גדול, היו לו קליפים יותר מוצלחים שהוא ביים להם, אבל הוא משעשע, מאוד נחמד, מאוד חביב. ובין השאר, סוף הקליפ מתרחש בכניסה לקולנוע ניו בברלי בלוס אנג'לס. קולנוע ניו בברלי הוא בבעלות קוונטין טרנטינו, והסרט שמציג עכשיו בקולנוע ניו בברלי הוא היו זמנים בהוליווד. על היו זמנים בהוליווד דיברנו מאוד בעריכות בשבוע שעבר, העליתי במקביל לפודקאסט, העליתי גם את הביקורת שלי על הסרט, ויש לי עוד הרחבה על הסרט שמדברת גם על הסוף שלו, אבל זה אנחנו נעשה קצת יותר מאוחר, אחרי שתראו את זה. אני חושב שבשבוע שעבר אמרתי ש-30 אלף איש ראו את זה, אז מסתבר שזה 60 אלף איש ראו אותו בסוף השבוע הראשון, ומן הסתם כבר זה בטח הכפיל את עצמו בשבוע שעבר מאז שבוע שעבר. ומה שמעניין הוא, אני השוויתי, אם שמעתם שבוע שעבר את התוכנית, אם לא, אז דלגו אליה, התוכנית מספר 231, דיברתי שם גם על היוזמנים בהוליווד של טרנטינו, וגם על פרזיטים של בונג ג'ונג הו, והשוויתי שם את היוזמנים בהוליווד להמאסטר של פול תומאס אנדרסון. וזה מה שנקרא, אמר ולא ידע, ולא ידע מה הוא אומר. ומסתבר שממש במקביל לשיחה הזאת שלנו, ולמה שאני כתבתי, פול תומאס אנדרסון וקוונטין טרנטינו נפגשו ושוחחו על הסרט בעקבות ההקרנה שלו מול קהל. אז קודם כל למדתי שעם כל אהבתי לקוונטין טרנטינו ולפול תומאס אנדרסון, אוהב את פול תומאס אנדרסון הרבה יותר משאני אוהב את קוונטין טרנטינו, אבל כדי לדעת לשאול שאלות אחרי סרט במאי, צריך לדעת לעשות את זה. אז אני פשוט מציע את שירותיי גם לקוונטין טרנטינו וגם פול תומאס אנדרסון וגם לדי-ג'י-איי בפעם הבאה שהם יצטרכו, כי זה היה נהדר לשמוע אותם מדברים, אבל אני חושב שחלק מהפתיחות של טרנטינו זה שהוא דיבר עם מישהו שהוא נורא מעריך, פול תומאס אנדרסון, אבל השאלות לא היו חדות מספיק. אבל זה היה מרתק לשמוע אותם מדברים, ולשמוע כמה שפול תומאס אנדרסון אוהב את הסרט. אז זה התחבר לי, זה האהבה שלו לסרט, והאהבה ההדדית של שני אלה אחד לשני, ואז פול תומאס אנדרסון בוחר בקולנוע שנמצא בבעלות קוונטין טרנטינו כדי למקם שם את הקליפ החדש לשלישיית הבנות. הם לא ישראליות, אבל אבא שלהם ישראלי. חיים, סאמר גרל, קיץ שמח לכם.
There when I close my eyes, so hard to reach. Your smile's turning to crying, it's the same release. And you always know, and you always know that I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You're falling from the sky down to me. See it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl. 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 My shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.
קצת, תזכיר לי את Everything But The Girl, לא?
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
כן. חלק ראשון בסינמסקופ ברדיו הקצה. לא תכננתי את זה להשבוע, תכננתי לדבר על זה, אולי לכתוב על זה, אבל בעוד חודשיים, ולא עכשיו. רציתי לדבר על הסדרה הנערים, שיצרו חגי לוי, יוסף סידר ותאופיק אבו וייל ל-HBO, ושמשודרת ב-YES, הוט סלקום TV ו-HBO. במקביל, היא משודרת ב-HBO כל יום ראשון, וכל יום שני עולה פרק בשירותי השידור הישראלים. הסיבה שלא רציתי לדבר עליה זה כי זו יצירה, זה מיני סדרה, שמספרת סיפור אחד עם התחלה, אמצע וסוף, והיא נמשכת 10 פרקים. אז רציתי לראות את ההתחלה ואת האמצע והסוף, בשביל לדעת מה קורה, איך אני... זה אחת הסיבות שאני לא יכול או לא אוהב לכתוב ביקורות טלוויזיה. אני לא רוצה לכתוב דברים על סמך פיילוט, או על סמך פרק אחד או שניים, כי אם זאת יצירה, אז אני רוצה לראות את היצירה בשלמותה, אז, ואז מי שרוצה תגובה מיידית, אז אני יכול להגיד, אחלה פיילוט, אבל האם השאלה היא איך אפשר להרחיב את הפיילוט למשהו מעבר לזה, ואם זה מיני סדרה, אז איך אני יכול לבקר ספר על סמך הפרק הראשון שלו, אפילו רק על סמך ההקדמה שלו. אז לכן, כל מי שכתב על הסדרה אחרי פרק אחד או שניים, אז אוקיי, אני הבנתי מה אתם אומרים, אבל אני לא יכולתי להשתתף בדיון, כי אמרתי, אני לא יודע לאן זה הולך. הדבר היחידי שאני כן יודע, זה שאני מכיר את היוצרים האלה, אני מכיר את היצירות של היוצרים האלה, ואני מבין שמה שאנחנו חושבים בהתחלה, זה לא מה שיהיה בסוף. כי יש את הדבר הזה שנקרא יצירה. אבל, אז למה בכל זאת אני מדבר עליה? כי בשבועיים האחרונים, מאז שהסדרה עלתה, משהו קורה בפייסבוק שלי סביב הסדרה, זה פשוט, לא יודע, שריפת קוצים. ובתקשורת, ואני חייב להגיד פה שזה בעיקר בתקשורת הימנית, ואני לגמרי נמצא פה בקונפליקט פרסונלי, כי כמה מחבריי הטובים ביותר, זה מקרה מובהק של כמה מחבריי הטובים ביותר. כמה חבריי הטובים ביותר הם נמצאים בימין המאוד ימין, וכמה מחבריי הטובים ביותר הם נמצאים בשמאל המאוד שמאל, כמה מחבריי הטובים ביותר הם מתנחלים, הם דתיים, הם חרדים, כמה מחבריי הטובים ביותר הם חילונים גמורים, חרדים לחילוניותם, ואני כאילו תקוע באמצע בין כולם, אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וקצת מכל דבר, ולכן אני חושב שיכולת האמפתיה שלי עם כל הצדדים היא נורא גבוהה, האמפתיה וההכלה עם כל הצדדים היא נורא גבוהה, ואחד הדברים שהבנתי זה שלא כל מי שצפה בסדרה יכולת האמפתיה שלו היא גדולה, לא יודע אם כמו שלי, אבל בוודאי לא כמו של כמו של היוצרים. עכשיו, לבקר זה בסדר, ביקורת, אהבתי, לא אהבתי, טוב, לא טוב, עשוי טוב או לא טוב, הכל לגיטימי בדיון, אבל פשוט ההתלהמות הגיעה למצב שבו ראיתי ממש כזה קריאות, איכשהו להרע ליוצרים, בין אם פשוט להתעמת מולם, ובין אם פשוט איכשהו להפעיל איזושהי סוג של צנזורה עליהם ועל כמותם. עכשיו, בואו נגיד פה כמה דברים לפני שאני מדבר על הסדרה עצמה. קודם כל, הנרטיב של הימין בישראל בשנים האחרונות ניצח. היכולת לעשות יצירה פוליטית בישראל צומצמה מאוד. לא רק על ידי, או לאו דווקא על ידי הקרנות או הגופים הציבוריים, שזה לא נבחן, אלא אני חושב שעל ידי היוצרים עצמם, אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר, ונראה את זה ממש החודש הזה, החליטו לנסות ליצור את היצירות הפוליטיות מחוץ למנגנונים הציבוריים, כדי להפחית את עוצמת הביקורת כלפיהם, כלומר שכאילו, כי הביקורת נהייתה, איך נתנו לזה כסף? איך הממשלה, איך המדינה נתנה למשהו שמציג את המדינה שלנו באור ביקורתי, כסף. וברגע שיש גם שרת תרבות שהיא באה מעולם של דוברות ותעמולה, אז זה מקבל הדהוד מראשי המדינה ולא רק מהציבור והקהל. אז אני חושב שנוצרה לא צנזורה עצמית, אלא באמת איזשהו סוג של דרך לחפש נתיבים אחרים לבטא את הדברים האלה. אז יש את הסדרה הזאת, שהיא סדרה מאוד מאוד טעונה ומאוד רגישה מבחינה פוליטית, ושנעשתה בכספים ציבוריים, לא ציבוריים, סליחה, פרטיים לגמרי, כלומר אין פה שום כסף ישראלי, שום קרן ישראלית, זה הפקה במימון HBO. אז אין טענה, כלומר זה מבחינתכם הטענה היחידה שיש למבקרי הסדרה נגד יצירתה, זה איך יוצרים ישראלים יכולים לעשות את הסדרה הזאת. אז תכף אני אסביר איך יוצרים ישראלים לעשות את הסדרה הזאת, ותכף אני אגיד גם שאני חושב שהיא נהדרת. ואני אסביר את מה שאני רואה בתור המורכבות שלה, ואת הדבר הזה של כאילו חכו ותנו לסדרה להימשך, כי אני חושב שחלק מהטענות הסדרה עונה עליהם. אני ראיתי 4 פרקים, שזה מה ששודר עד אתמול, אז לא ראיתי יותר מזה, אין לי קשרים. אני ראיתי 4 פרקים, וכל טענה שנאמרת נגד הסדרה נענית בסדרה, ונאמרת בסדרה. אז יש תהליך. אז זה דבר אחד. הסרט עלי גם יגאל אמיר, שהוא יהיה hot button topic בעוד חודש, כשהוא יצא לבתי הקולנוע, וכנראה אני חושב שיהיה יזכה בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקרים, אז גם אז יהיה איזשהו סוג של מהומה. אני חושב מצד ימין, אני לא יודע האמת מי יתרעם על הסרט הזה יותר, אז שמאל, אני כבר לא יודע למדוד עוצמת תגובות האם השמאל או הימין יתרעם על הסרט יותר, ומעניין אם גם וגם, אבל הסרט הזה, וזה גם דבר שהוא מעניין, נעשה ללא קרנות, שום קרן ציבורית, ששוב, אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט של פחד, הפחד הוא שהיוצרים אמרו, או שיצנזרו אותנו, או שיפחדו לתתנו כסף, או שזה ייתן קייס בפני הביקורת, בשביל להגיד, רגע, איך עושים סרט כזה, אלי גל אמיר, מכסף ציבורי, אז לחלוטין, השקעות פרטיות של אנשי עסקים ושל אנשי קולנוע. אז יהיה מעניין לראות איך הדבר הזה. אני חושב ששמוליק מאוז, האחרון שחטף מהימין על הראש בגלל פוקסטרוט, שבעיניי הוא פשוט אחד הסרטים הכי ציוניים, ואפילו אני צריך להגיד אחד הסרטים הימניים שאני ראיתי, חטף על הראש מהימין, אז אני יודע שהוא מנסה לעשות את סרטו הבא בלי כסף ציבורי ישראלי. אז בקיצור, הימין ניצח, ועדיין הוא מנסה להשתיק את אלה שכבר הלכו ועשו עם כסף פרטי של אנשים אחרים, להשתיק את מה שנאמר. אז זה טענה אחת. הדבר השני זה שלא מעט ממה שקראתי, כמו מירי רגב בפוקסטרוט בשעתון, דברים שכתבו אנשים בלי שראו את הסדרה, רק על סמך איזשהו סוג של כותרת. אוקיי, אז בואו נעשה, למי שלא עוקב אחרי הסיפור, אז נעשה את זה. הסרט נקרא הנערים, הסדרה נקראת הנערים בעברית, באנגלית נקראת Our Boys. ובציבור, ואני מודה, בציבור כולל אצלי, ידענו שזו סדרה שמתרחשת בקיץ 2014, סביב אירועי חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון, חטיפתם וריצחתם בקיץ 2014, וידענו, אני ידעתי לפחות, כי עקבתי אחרי זה, שזה גם מגיע לנושא של הנקמה, פיגוע הנקמה, שנעשה במוחמד אבו חדיר. למעשה, וזה אם לא ראיתם את הסדרה, אז הנה, זה הסינופסיס. הסינופסיס של הסדרה זה החקירה של השבק לתפיסת הרוצחים היהודים שרצחו את מוחמד אבו חדיר. זה הנושא של הסדרה. אם חשבתם שהיא משהו אחר, אז היא לא. ובגלל שהרבה אנשים חשבו שהיא משהו אחר וקיבלו בעצם כנראה לדעתם בגניבה, סדרה על חקירת הרצח של מוחמד אבו חדיר, אז נוצר זעם. למה לא עשיתם סדרה על החיפושים אחרי הנערים? אני לא יודע את התשובה למה, אבל יש סצנה בפרק הראשון, שברגע שראיתי אותה, הבנתי את כל המהלך הטלוויזיוני הדרמטי שהולך להתפרס מולנו. כי בשבילנו בארץ זו סדרה פוליטית, ערבים, יהודים, מתנחלים, שבק, משטרה, דתיים, חילונים, הכל בסדר, הכל זה אבק שריפה. אבל הסדרה הזאת היא סדרה ל-HBO, היא סדרה שצריך למכור אותה לעולם, ולמה שהעולם מתעניין, להבדיל ממה שנדמה לתועמלני הימין, שחושבים שכל העולם רק רוצה לראות את ישראל במראה, למה שהעולם מתעניין בסדרה בת 10 פרקים, שעלתה המון כסף, אם אי אפשר למכור אותה באופן שהוא קודם כל דרמטי, טלוויזיוני. והסצנה שהסגירה בעיניי בעצם על מה הסדרה מתרחשת לקראת סוף הפרק הראשון, כשהדמות של סימון זה שלומי אלקבץ, אני חושב שפעם ראשונה כשחקן, אנחנו מכירים אותו כבמאי, בימים את הסרטים יחד עם אחותו, רונית אלקבץ, שלומי אלקבץ מרים את הסדין או את הכיסוי, ורואה מתחת את הגופה השרופה, אנחנו לא רואים את זה, תודה לאל, את הגופה השרופה של מוחמד אבו חדיר. ביער בירושלים, היער שבו הערבים קוראים לו יער דיר יסין, כי שם היה הטבח של דיר יסין, וזה יער ירושלים בפי הישראלים, שנמצא בנקודת אמצע, ככה זה מתואר בסדרה, הוא מתאר את זה, שיש שם שלוש שכונות יהודיות, שגובלות ביער הזה, בית וגן ובית הכרם ועוד עוד, עוד שכונה. ואז המתח בינו ובין המפקד שלו, שמגלם אותו צחי גרד, האם, עכשיו זה של החקירה, האם יהודים עשו את הרצח הזה או לא? האם זה רצח כלופנים ערבי או רצח שיהודים עשו? ולתוך זה אנחנו צריכים לזכור את מה שראינו על הדמות הזאת, סימון, בהמשך הפרק, זה מישהו שהוא בעצם חוזר בשאלה, מישהו שהוריד את הכיפה מהראש, שבא ממשפחה מזרחית חרדית, ונמצא באיזשהו סוג של סכסוך נפשי עם המשפחה שלו, עם אחיו, ועם אמא שלו שגרה אצלו, וזה נטל עבורו, ויש לו בטן מלאה על העולם הדתי, ולכן יש לו בטן מלאה על היהודים באשר הם. עכשיו, וזו הנקודה שבה אני אומר לכל מי שמבקר את הסדרה, יש לסדרה גיבור, וכל מה שאנחנו רואים מהרגע הזה שהוא נכנס לתמונה, מהרגע מסוף הפרק הראשון, והלכתי ובדקתי את זה, כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דברים שהוא יודע, או שהוא רואה בפרק 4, שאתמול זה הכל מנקודת מבט שלו, זה די מדהים, כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים איך הוא יכול לדעת את כל מה שקורה, ואנחנו מבינים שבן אדם כזה, שיש לו חשבון אישי עם הדת, עם המשפחה, עם היהדות, עם העולם החרדי, בעניין הזה של אפילו איזשהו סוג של, כן, שנאה עצמית וגזענות עצמית, מתוך זה שהוא גם הסוכן הבכיר או מנהל או מפקד של החטיבה היהודית, ומבחינתו כל יהודי, נוער הגבעות, הוא מחבל פוטנציאלי. השאלה היא, בפרק הראשון, זה איזה תהליך אנחנו נעבור יחד איתו עד הפרק העשירי. ואנחנו אחרי 4 פרקים, ובסוף הפרק הרביעי הוא חושב הפוך על כל מה שאנחנו חושבים ממה שחשבנו בהתחלה. אנחנו עוברים איתו איזשהו סוג של תהליך שבו תמונת העולם שלו מתרחבת ומתעצמת, והוא צריך להתמודד עם הדעות הקדומות שלו, ועם החשבונות האישיים שלו, ועם התובנות שלו, וכבר בפרק הרביעי יש איזשהו סוג של התהפכות בינו ובין המפקד שלו. המפקד שלו, מייק, חובש כיפה, אז לכן מבחינתו הוא אוטומטית מנסה להגן על היהודים. וסימון מנסה אוטומטית להאשים את היהודים ברצח. וכבר בפרק 4, הדמויות האלה מתהפכות בהשקפת העולם של מה הדבר הנכון לעשות. אז אני אומר, חכו. ואם יש איזושהי בעיה לגבי הסדרה הזאת, שאנחנו כבר רגילים בגלל נטפליקס, וגם יס עשו להרגיל לנו את זה, שמוצאים לנו סדרה בבת אחת, את כל הפרקים בבת אחת, ואז אנחנו כזה עושים בינג' ורואים את זה ביום, יומיים, שבוע. לחכות 10 שבועות, אף אחד ממי שיש לו איזשהו סוג של אימפולס, בשביל להגיד שותים את דמנו ומכפישים את דמותינו, אין את הסבלנות ואת היכולת להתאפק ולהגיד, רגע, בוא נראה מה המהלך הזה. אחד הדברים, אני מכיר את היצירות של כל היוצרים האלה, ואני חושב שיש משהו אמיץ בסדרה הזאת, באופן שבו כל יוצר מציג את העולם שלו. אני חושב שקודם כל, האומץ של חגי לוי, שלוקח על עצמו תמיד את האתגרים האלה, לקחת יוצר ישראלי, יהודי, יוסף סידר, לביים את הסצנות של היהודים, ולקחת יוצר ערבי-ישראלי, פלסטיני-ישראלי, תאופיק אבו וייל, לביים את הסצנות הפלסטיניות, רוב הסצנות בשואפת. עכשיו, קודם כל, אני רואה קולנוע אדיר בסדרה הזאת, שואפת שנבנתה לגמרי, כולה בחולות ראשון. כלומר, תסתכלו על הקולנוע שנעשה ב... אם אתם... אפשר לא לאהוב את הסדרה ואת המסר שלה וכל זה, אבל כאילו, תראו איזה דבר יש פה מבחינת טלוויזיון וקולנועית, איזה הפקה הרימו פה. וששני היוצרים האלה נוגעים בנקודות הכי כואבות בתוך החברה שלהם, הנקודות הכי אלימות בתוך החברה שלהם, הנקודות של ההתלהמות בחברה הזאת. עכשיו, שוב, ראיתי ארבעה פרקים, זה אפילו לא חצי הדרך לסוף הסדרה, אבל היה לי חשוב להגיד שבואו נשים לב לדמויות, כי הדמויות אומרות בכל רם את כל החששות שלנו. ובואו נשים לזה שיש איזשהו סוג שמידה מסוימת של סימטריה, בגלל שיש לנו את דמות האבא, ג'וני ארבייד מגלם אותו, אביו של מוחמד אבו חדיר, חוסיין אבו חדיר, ואת הדמות של סימון, שהם סוג של בעבועות אחת של השנייה. אנשים שעוברים איזשהו סוג של תהליך רגשי בעייתי מול החברה שבתוכה הם נמצאים, שהם קשה להם עם ההתלהמות, והם כאילו היו רוצים שכולם קצת יירגעו. כל אחד מהמקום שלו, אחד אבל ואחד מישהו שביטנו מלאה על החברה שממנו הוא בא, ושניהם אנשים שנראה לי שהם הולכים איזשהו סוג של, במהלך הפוך ביחס שלהם לדת. אחד איש דתי, חוסיין אבו חדיר איש דתי, אנחנו פוגשים אותו בעיצומו של צום הרמדאן, בתוך הריטואלים של הדת המוסלמית, ולעומת זאת סימון שבאמת מנסה להתנער מעול המצוות, מכל דבר שקשור למצוות, אבל בין השאר צריך להתחיל להבין, וזה קורה בפרק 3, ומתעצם בפרק 4, שתמונת העולם שהוא בנה לעצמו על מי עשה את הדבר הזה, תמונת העולם שלו לא הייתה נכונה, והוא צריך ליצור איזושהי תמונה חדשה ולהסביר אותה, והוא לא מצליח להסביר את התמונה הזאת שמוצגת בפניו, וזה שוב יוצר בתוכו איזשהו משבר, גם בתור חוקר וגם בתור יהודי בסופו של דבר. אז מה נקודת המבט, מה העניין הדרמטי שעליו אמרתי? כי ברגע שראיתי את סימון מרים את הכיסוי הזה מעל הגופה, ושהוא מסביר לנו את הטופוגרפיה שבתוכה מוצאים את הגופה, שזה נקודת מפגש בין כמה שכונות, אמרתי, רגע, אני מבין איך עשו את הפיץ' ל-HBO, זה הגשר, זה כמו שהגשר, סדרה דנית ושוודית על גופה שנמצאת על קו התפר בין דנמרק ושוודיה, ואנחנו הצופים שרואים את זה בעולם, אנחנו מבינים, אבל מה ההבדל בין הדנים והשוודים? השפה שלהם נראית אותו דבר, הם נראים אותו דבר, איזה ויכוחים יכולים להיות בין דנים ושוודים, על מה הסדרה הזאת בכלל, מה פה הקטע? אותו דבר עבור צופי העולם, נגיד האמריקאים, שרואים את הדבר הזה ואומרים, רגע, מי פה היהודים ומי פה הערבים? אנחנו לא מבדילים ביניהם, הם כולם נראים אותו דבר. הערבים מדברים ערבית עם קצת עברית, היהודים מדברים עברית עם קצת ערבית. לאוזניים של אמריקאי, הערבית והעברית, אני חושב, נשמעת בדיוק אותו דבר. הם לא מבדילים בין האנשים, ואני חושב שזה ה... זה הסיפור פה של אנשים שגרים בקילומטראז' מאוד מצומצם, ויש ביניהם מלחמה ודעות קדומות וכל זה, ובתוך החברות עצמם, בתוך תתי החברות, בתוך הפלגים בתוך החברות, יש עוד ועוד 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 מלחמות בתוך הדבר הזה, וכאילו החילונים מול הדתיים, המתנחלים מול החרדים, הציונים מול האנטי-ציונים, כל פלגים האלה, כולם מכריזים מלחמה אחד נגד השני. במידה מסוימת הסדרה לא נורא מנבאה את התגובות שהיא מקבלת, כי כל מה שסימון עובר, זה מה שהסדרה חוטפת. כלומר, אני גם מופתע מההשתוממות של היוצרים כלפי הסדרה. כי אם אתם אומרים, תלך עם הגיבור, אז הגיבור באמת נמצא במקום הזה שבו הוא היה כותב את התגובות האלה בפייסבוק. אבל עכשיו בוא נראה את התהליך שהוא עובר. עכשיו, מהצד השני צריך לשים לב לדבר הזה, כי מה הבעיה שלי הרבה פעמים עם אנשי תקשורת מהימין שרואים יצירות שמאלניות, אני אומר שמאלניות במרכאות, כי הסיפור הזה קרה. הסיפור קרה באמת. אז אוקיי, אז רציתם שתהיה סדרה על שלושת השבועות של החיפושים אחרי שלושת הנערים, וחשבתי שזה מה שיהיה, וזה לא מה שהיה, ונראה לכם שזה הסיפור נכון. אז כאילו בתור אורחי תוכן אתם מתרעמים על מה שלא קיבלתם. אז אני קודם כל מציע, וזה נשמע לי רעיון לא רע, בואו נעשה סדרה כזאת. בואו נעשה סדרה על שלושת השבועות. היא תהיה סדרה כל כך טריגרית, לכל כך הרבה אנשים שהיא תעצבן, גם אם יעשו אותה אנשים, כולם, כל השחקנים וכל היוצרים וכל הבמאים וכל התסריטאים, כולם יהיו תושבי גוש עציון, הסדרה הזאת היא תלחץ על כל כך הרבה כפתורים שהיא תעורר את אותה מידה של זעם. היא לא סדרה שתוכל לספק נחמה. רק אם אתם רוצים ליצור סדרת תעמולה שתיצור התלהמות כלפי הערבים, אבל בשביל מה צריך את זה? אבל אם זה הקתרזיס שאנשי הביקורת רוצים בשביל לעשות סדרה שתראה את הערבים בתור חיות אדם, אז אוקיי, אז לכו תעשו את זה, אבל אני תוהה אם היא תהיה סדרה טובה, כי היא תהיה נורא צפויה. איפה המהלך? איפה גיבור שעובר מהלך? שתפיסת העולם שלו מתחילה באלף ומסתיימת בבית ומתהפכת באמצע. איפה? מתנו לי את זה. ברגע שאתם לא נותנים לי את זה, אז אנחנו נכנסים לתעמולה, לא לדרמה. דרמה זה להציג תפיסות עולם מנוגדות, שעומדות בקונפליקט אחת מול השנייה, ושכל תפיסת עולם תהיה מקוממת עבור צד אחד של הצופים, ואז בתקווה שאם לאורך הסדרה או לאורך היצירה, אם זה סרט או אם זה סדרה, כל אחד רואה איך הצד השני כזה רואה יותר את הצד השני. ואלה סרטים טובים שפתאום גורמים לנו לראות את האחר. הבעיה, מה הבעיה עם סדרת טלוויזיה? שבאמת ברגע שמחלקים את זה לעשרה שבועות, אז נדמה לנו שהפרק הראשון אומר משהו, אבל הוא לא מדבר בשם כל היצירה, בשם כל היצירה כולה. אז זה על סמך, עכשיו, ארבעה פרקים. עכשיו, התחושה שלי שהימין היה צריך לחבק את הסדרה הזאת. שוב, יכול להיות שהייתה פה איזושהי טעות מצד ההפקה שלא ארגנה הקרנה מוקדמת בפני מובילי דעת קהל וכן הלאה, או שאולי זה לא עניין אותם, אולי באמת הרצון הוא לפנות קודם כל כלפי חוץ, לצופים ב-HBO, והעניין של הצופים בישראל הוא אולי משני, יכול להיות. איפה נמצא הקהל העיקרי של של הסדרה. אבל ההפתעה שלי היא שברגע שיש דרמה, אז שוב, דרמה תמיד תציג נקודות מבט הפכיות וכותביות שינהלו ביניהם מאבק, ואם הדרמה תהיה טובה, אז זה יתהפך באמצע. אוקיי? ככה בונים דרמה. ברגע שיש את המאבק הזה בין שתי נקודות השקפה, אז הקריאה לגבי המסר של הסדרה היא בידיים של הצופים. אי אפשר להגיד, שוב, לכל יוצר יש את הטענה, אבל ברגע שיוצר מנתח את הסדרה שלו, הוא מנתח אותה באותו, יש לו ניתוח, לניתוח שלו יש מעמד כמו של כל צופה אחר, ברגע שהסדרה נמצאת בחוץ. ותמיד זה מפתיע אותי, איך אנשים, עכשיו אני קורא לזה מירי רגב, כי מירי רגב היא אלופת העולם בדבר הזה, כי היא נותנת לזה את הבמה הכי, הכי, הכי גדולה, אבל שוב, אני קורא את זה במקור ראשון ובערוץ 7 ובפייסבוק שלי. עכשיו, חלקם זה דיונים מאוד נבונים על ייצוג ועל על, על בימוי ונקודת מבט, וחלקם זה באמת איזשהו סוג של התלהמות של אפילו לא ראיתי, אבל עצם הרעיון של לעשות סדרה על מוחמד אבו ח'דיר, הוא רעיון פסול. כלומר, יש את הטענה הזאת של איך אתם לא עושים סדרה עליהם, ואתם עושים על הנערים היהודים, ואתם עושים סדרה על, על הרצח הפלסטיני, שבו היהודים הם ה-bad guys, כן, הם הרוצחים. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מי רצח את זה, אנחנו הישראלים, האמריקאים לא יודעים, אנחנו לא יודעים, ואתם לא, אם אתם לא יודעים, אז ויקיפדיה, ויש כותרות עיתונים, אנחנו חיינו את זה, זה היה לפני 5 שנים, אנחנו יודעים מי רצח, אם אתם במתח, אז... עכשיו, אין מתח, אנחנו יודעים גם בסדרה מי רצח, המתח הוא איך יתפסו אותם, באיזה נסיבות יתפסו אותם. עכשיו, כשאני רואה סדרה או סרט, שברור לי שהוא מגיע על ידי יוצרים שהם לא מצביעים למפלגה שאני מצביע, אז יש לי שתי אופציות בנושא הזה. אחד, היא לא לראות את זה, או לפסול את זה, או להתקומם נגד זה אפריורית, אבל במקרה כזה, אם אני אתחיל לראות רק סרטים וסדרות, ולקרוא ספרים, ולשמוע מוזיקה, רק של אנשים שמצביעים למפלגה שלי, ושחושבים בדיוק כמוני, כמות התכנים שאני אוכל להיות חשוף להם בעולם, או ליהנות מהם, היא תהיה כל כך מצומצמת, שהעולם פשוט ינהל בפניי. לעומת זאת, ברגע שאני מבין שיש פה מישהו שעושה, מציג איזושהי סוג של דרמה אמיתית, ודרמה הגונה והוגנת, ולא עושה תעמולה, אז אני מנסה לראות איך הבן אדם הזה, איך היוצר הזה ייצג את תפיסת העולם שהיא הפוכה אליו. ואם הוא הוגן, אז תהיה לו פתיחות גם לתפיסת העולם שהיא לא חלק ממנו. ואז הכוח לקרוא את היצירה ולפענח אותה ולפרש אותה הוא בידיים שלי, הצופה. ואז אני, אם אהבתי את הסדרה או את הסרט, אני אביא אותה אל העולם שלי. אני יכול לקרוא בתוכה את הערכים שהם אלה שגורמים לי לאהוב יצירה. עכשיו, והסדרה הזאת היא סדרה שהיא לחלוטין מתוך נקודת המבט הציונית. לגמרי. כזה שיר הלל לשבק, לא ראיתי מאז בית לחם של יובל אדלר. פשוט, קודם כל הייתי מרותק ברמה הפשוטה הזאת של האמצעים שיש לשבק. שוב, אני מניח שהכל מבוסס תחקיר, והכל מבוסס על דברים שהיו קיימים וזמינים בעת החקירה לפני 5 שנים. אני באמת מניח שהכל אמיתי מבחינת העובדות שם. אם לא, אז אני אשמח לדעת. האמצעים שקיימים בפני... קודם כל זה מבהיל בטירוף, הנושא של האח הגדול, ומול מי האח הגדול הזה פועל. רוב האמצעים האלה מופעלים כלפי הערבים, כלפי הפלסטינאים, לא כלפי היהודים. היהודים צריכים, שממש צריך לטרגט אותם בצורה מאוד מאוד ספציפית, כדי שכל אמצעי המעקב האלה. הסדרה אומרת דבר נורא פשוט. היא אומרת, זה שהערבים הורגים יהודים, זה נון אישו, ככה זה. זה כולם יודעים על זה, לא צריך לעשות על זה סדרה, זה היום יום, זאת המציאות. הסיטואציה שיש פיגוע של יהודים נגד ערבים, זה סיפור. זה משהו שהוא כל כך נדיר, שבואו נספר את הסיפור הזה, הסיפור הזה שגם יוצר איזשהו סוג של מתיחות בתוך מערכת הביטחון שצריכה לחקור ולתפוס את האנשים האלה, ששמה אותם באיזשהו סוג של מבוכה, כי יש את העניין הזה של, לא יעזור, להריץ את הנבחרת שאתה חלק ממנה. אם אתה חובש כיפה, אז לא במהרה אתה תרצה להודות בזה ש... אנשי שלומך או אנשי הקהילה שלך עשו דבר כזה. ואם אתה אנטי דעת, אז אתה תקפוץ יותר אומר למסקנות שאנשי הקהילה השנייה עשו את זה. ואותו דבר מול ערבים ויהודים. אם אתה, אנחנו נעדיף לחשוב שהאחר עשה את הפשע ולא אחד מאיתנו. אז על זה הסיפור. הסיפור על, כאילו, על, תחשבו, זה סדרה שאפשר לעשות לרימייק אמריקאי על שוטרים שחורים ולבנים ורצח בתוך הקהילה השחורה ומה קורה כשיש רצח כזה שהוא נראה כמו רצח זה שפתאום שוטר שחור צריך להתמודד עם זה שהרוצח הוא שחור. אנחנו מכירים את זה, ועוד פעם השוודים והדנים וכן הלאה, אנחנו מכירים את זה מעולם הדרמה, זה העולם הזה של בן אדם שצריך להתמודד עם זה שהקהילה שממנו היא באה יכולה להוציא מתוכה אנשים שיכולים לעשות דברים איומים ונוראים. זה המתח הדרמטי של בן אדם, זה המקום שבו, זה המקום שבו הוא נמצא בתוך בקונפליקט. אני לא מבין איך אפשר לא לראות את הדבר הזה ולא לשאול את השאלה, אוקיי, לאן הסדרה הזאת הולכת? ובוא נראה לאן הסדרה הזאת הולכת. ואז נבקר אולי את המסקנות הסופיות שלה. יש בעיה עם קולנוע, וואי, אני מעריך. יש בעיה עם, עם, עם קולנוע, שתי בעיות. אחת, קולנוע וטלוויזיה, לצורך העניין. הסדרה הזאת, אני מתייחס את זה קצת על קולנוע, כי היא מספרת סיפור אחד, לא תהיה עונה שנייה, נכון? זה הסיפור ייגמר בפרק עשירי, והוא ייגמר כמו שאנחנו חושבים שהוא ייגמר. כמו שאנחנו יודעים שהוא נגמר. יש שתי בעיות. אחד, פרנסואה טריפו עלה על זה, זה מופיע בהקדמה של הסרטים בחיי, שהוא שאל למה, למה, צרפ, למה מבקרי קולנוע צרפתים לא אוהבים סרטים צרפתים, וכן אוהבים סרטים אמריקאים. הוא אומר שבקולנוע אנחנו אוהבים את ה... ברגע שיש איזשהו סוג של מרחק אקזוטי בינינו ובין היצירה. אנחנו רוצים לראות משהו שהוא רחוק מאיתנו. וככל שיצירה היא קרובה אלינו, אז, אז ככה היא לוחצת לנו על, על, על מקומות שאנחנו לא רוצים שילחצו עלינו, ויותר מזה אנחנו גם מודעים לזיופים ש, שנעשים ב, ביצירה. ולא יעזור, כל יצירה, גם אם מבוססת לסיפור אמיתי, יש בה איזשהו סוג של אלמנט מסוים של, של זיוף והעצמה, כדי להדגיש את, ה, את המרחק, ש, את המקום שבו אנחנו מתחילים, ואז לראות לאן אנחנו מובילים. אני מניח שאם יוסף סידר וחגי לוי ותאופיק אבוואל היו עושים רצח בתוך קהילת ביקורת הקולנוע בישראל, אז שהייתי תופס כל מיני דברים, שאמרתי, אוקיי, ככה זה לא עובד, ככה לא מתנהגים מבקרי קולנוע, ככה זה לא נראית מערכת עיתון. הייתי בקיא בעולם הזה, ואני יכול הייתי להגיד, ככה זה לא עובד, ככה, ואז אני שואל את השאלה אם זה היה מספיק, זה לא ככה בשביל שזה ירוס לי את החוויה, או שזה מספיק בשביל שאני אגיד, אוקיי, ככה זה נראה כשממציאים משהו לצורך דרמטי, ובוא נראה לאן זה, לאן זה הולך. אז אני לא יודע. אבל אני כן מבין, ואת זה אני מבין לגמרי, שככל שמי שצופה בסדרה הזאת קרוב יותר, בין בגופו ובין בנפשו לגוש עציון, ככה הצפייה בסדרה הזאת היא טריגרית בשבילו, היא קשה יותר בשבילו, כי אלה... מקומות שהוא מכיר, אנשים שהוא מכיר, דברים שהוא חווה לפני 5 שנים, ושמן הסתם אין, אין לו עניין לחוות אותה שוב, בלי לקבל איזשהו סוג של קטרזיס שנאמן לחוויה שלו. אז אני מבין את האנשים שבאים משם ואומרים, היי רגע, קיווינו ש, שתעזור לנו, תחבק אותנו להתמודד עם, עם הרצח של, של שלושת הנערים, ובמקום זה אתה גורם לנו להתמודד עם, עם חקירת רצח של רצח של, שלא מעניין אותנו, כי הוא לא שלנו, הוא לא עוסק לנו. ויותר מזה שאנשים אומרים, הסדרה מייצגת את הישראלים, את היהודים, כרוצחים. וזה הנושא השני של הבעיה עם קולנוע וטלוויזיה. וזה, זה בעיה, זה לא בעיה עם קולנוע וטלוויזיה, זה בעיה עם אנשים שצופים בקולנוע וטלוויזיה. יש לנו נטייה, והיא הולכת ומחמירה בשנים האחרונות, לקחת דמות פרטיקולרית ולהכיל אותה לאוכלוסיות. וזה הגיע למצב שבו אי אפשר להגיד כלום על, על אף אחד. כלומר, צריך להתחיל לעשות רק סרטי אנימציה, ואנחנו מבינים איזה גאונים היו הסימפסונס של מסוס אנשים צהובים, כן? של, שלא ברור מה, מה העולם האתני שלהם חוץ מאפו. משום מה, הוא ההודי היחידי בתוך עולם צהוב. כשרואים יהודי רוצח, אז עבור הצופים היהודים, הסדרה אומרת, כל היהודים רוצחים. זו הנטייה שלנו, ככה אנחנו רואים את, ה, את הדברים, ולכן היום בעולם הזה של הפוליטיקלי קורקט, ברגע שנראה סרט או סדרה שבה הרוצחת היא אישה, הרוצחת היא לסבית, הרוצחת היא איש שחור, הרוצחת היא מאיזשהו סוג של או קבוצה, כל קבוצה מוגדרת אחרת, תהיה יציאה נגד היצירה הזאת, כי המשמעות שלה בעינינו היא שהיא אומרת שכל השחורים רוצחים, כל הלסביות רוצחות, כל הנשים רוצחות, וכן הלאה וכן הלאה. בשעה שאנחנו איבדנו את היכולת להסתכל על יצירה כמדברת על דמויות פרטיקולריות. עכשיו, אחד הדברים שאני מקווה שיקרה עד סוף הסדרה הזאת, שהיא תבודד את, ה, את, ה, את הרוצחים, ולא תהפוך אותם כחלק לדמות, זה לא היהודים, ולא המתנחלים, ולא כן הלאה וכן הלאה, אלא, אלא, אלא דמויות שהן פרטיקולריות, וכבר הפרק 4 זה קורה. כלומר, מה הסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים, למה הסיפור הזה הוא סיפור יוצא דופן, גם בקונטקסט הישראלי, כי כל היוצרים, יוצאים מנקודת המוצא, כמו שאמרתי, שרצח של יהודים על ידי ערבים, זה עניין יומיומי. לצערנו, השבוע ראינו את זה קורה. לעומת זאת, רצח של ערבים על ידי יהודים, זה משהו שהוא מאוד, מאוד נדיר. אולי רבים רוצים לעשות את זה, אבל מעטים עושים את זה. ואם תראו את פרק 4, אז אני אשים לכם ספוילר קטן לפרק 4, ומי היחידים שיכולים לעשות כזה דבר? רק אנשים שהם מופרעים בנפשם. שיש להם בעיות פסיכולוגיות עמוקות, ושהם נמצאים בטיפול תרופתי, נגד להדחיק את האלימות שלהם. רק האנשים האלה בחברה הישראלית, היהודית, יכולים לעשות את זה. כלומר, יש פה צמצום כל כך מסוים של, 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 של הרוצחים, שהרצח הוא לא רצח קהילתי, הוא לא, אפילו לא רצח אידיאולוגי, הוא כן רצח של נקמה, הוא כן רצח של, שנעשה רתיחת אדם, וכן, רתיחת אדם, הדעת, אבל הוא נעשה מחוץ לכל פרוטוקול אפשרי שבו השבק יכול לתרגט רוצחים כאלה. אז זה מה שקורה, זה הגילוי שאנחנו מקבלים בפרק 4 ששודר אתמול. אז שוב, אז אני אומר את הדברים האלה, כי אני חושב שהם משרתים מאוד את הנרטיב של הימין, או של המרכז, או המרכז הציוני, או הדבר הזה, כלומר, הסדרה הזאת, כל מי שרואה באיזשהו סוג של פרופגנדה שמאלנית, או פרופגנדה אנטי-ישראלית, הפוך, הסדרה הזאת כל כך משרתת את הנרטיב הישראלי, עם, שוב, אחרי 4 פרקים אני רואה את זה. אין לי בעיה עם זה, אני חלק מהנרטיב הישראלי, אני, מה שתמיד מלחיץ אותי או מטריד אותי זה כשהנרטיב הופך להיות פרופגנדה, אבל כשהוא מציג את המתיחויות ואת הקונפליקטים בתוך החברה, וגם את האלמנטים ההסברתיים, כלומר, איך אפשר למנף את הדברים האלה לצורך הסברה ולצורך תעמולה, גם זה נמצא בסדרה, זה מופיע באופן ספציפי בפרק 4. איך לקחת סיטואציה ולהפוך אותה לכלי תעמולתי, ונדמה לי שזה מה שקרה בעקבות הפרק הראשון, שראו את זה אנשים שראו בפרק הראשון אפשרות ליצור איזשהו סוג של אקלים תקשורתי נגד יצירה, נגד נרטיב ונגד יוצרים. עכשיו, את היצירה של יוסף סידר אני בקיא בה לחלוטין. אני מכיר, שוב, גם את הדברים שחגי לוי עשה בקולנוע, ושוב, פרק 4, אתם רואים שזה היוצר של בטיפול. כשתגיעו לפרק 4, אם תראו את הפרק של אתמול, אתם רואים שהיוצר של בטיפול עשה פרק. ואני גם מכיר את הסרטים של תופיק אבו וייל, ואני חושב שתופיק הוא במאי מדהים, והוא תמיד נוגע בנקודות הקשות של החברה הערבית בישראל. חברה ערבית בכלל, גם בלי קשר לישראל, אבל גם הקונפליקט הזה של להיות ערבי בישראל. אבל מה שיוסף סידר והסדרה הזאת לגמרי הולכת עם כל מה שיוסף סידר עשה קודם, אני חושב שיש איזשהו סוג של שאלה גדולה סביב הסרטים שלו, והיא, המסר הוא, קשה להיות יהודי. כמה קשה להיות יהודי? כמה קשה להיות יהודי גם בעולם הזה, שבו יש בתוכך איזשהו סוג של מתח פנימי בין חוקי המדינה וחוקי האל, המצוות והעולם שמחוץ לעולם המצוות, המשיכה הפנימית של אנשים לרצות להשתייך לתוך מקום ולרצות לברוח מהמקום הזה. אלה הדמויות שמעסיקות את סידר מהרגע הראשון, ואחרי שראיתי את הפרקים האלה, תהיתי מה היה קורה אם היה פייסבוק כשהוא היה הסדר ומדורת השבט. איזה תגובות? שוב, לא הייתי חשוף למיליה, גם התקשורת הימנית השתנתה מאוד ב-19 שנים מאז ההסדר, 15 שנים מאז מדורת השבט. אני סקרן לדעת מה היו, זה נראה לי שאף אחד לא אוהב כשמבקרים אותו, שנכנסים לתוך העולם שלו ומציגים גם את הצדדים השליליים, וגם שיש אנשים רעים בתוך העולם הזה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים כצופים להבין שא', הנרטיב הוא בידיים שלנו, ואם יש שם משהו שאנחנו חושבים שיש בו עוצמה, בואו נגרור את הנרטיב הזה אלינו. בואו נבין איך הדבר, כי שוב, אם זה לא תעמולה, אז אפשר לפענח לכאן ולכאן את הדברים. וגם, כן, יש גם אנשים רעים בתוך החברה היקרה שלנו, שאנחנו חפצים בעיקרה, ואנחנו לא רוצים להגן על אנשים רעים. אין לנו עניין. אני חושב שיש פה כן איזשהו עניין, שאני חושב שהוא קצת כן עניין יהודי, של בואו נדבר בכל רם על מה שמפריע לנו בפנים. אני חושב שזה העניין קצת השטטלי, שאני כן מכיר מחבריי הדתיים של, אוקיי, יש אנשים רעים, יש אנשים שעשו דברים נוראים, בואו נפתור את זה בינינו, למה אנחנו צריכים לדבר על זה בכל רם? למה צריך לכתוב על זה בעיתון? למה צריך לעשות על זה סרטים? למה צריך לחבס את הכביסה המלוכלכת שלנו? אני חושב שזה עדות אדירה לחופש הדיבור ולחופש הדיון ולדמוקרטיה, שכל הזמן אומרים שאין דמוקרטיה בישראל, ואני לא רואה שום הצרה על חופש הדיבור בארץ. אז בואו נהיה צופים חכמים, עזבו, אם כל אחד יכול לעשות את היצירה שהוא רוצה, אבל בואו נהיה צופים חכמים יותר ונלך עם הסרטים וניקח את ננחס את הסרטים בחזרה אלינו, את היצירות. בקיצור, אני נורא אוהב את מה שקורה שם בזה. אני חושב שמבחינה קולנועית ותסריטאית, הסדרה הזאת מרתקת. תראו את פרק 4, הוא עונה על הרבה מאוד שאלות שהפרק הראשון לחץ על הכפתורי האקטיבציה, אז פרק 4 מתחיל ללחוץ על הכפתורים, שאומרים, אוקיי, הסיפור יותר מורכב ממה שחשבנו, בואו נלך עם זה הלאה, ויש לו שוט סיום מדהים, פשוט מדהים, פשוט נפלא, שוט סיום מדהים. אני מניח שסידר ביים את השוט סיום הזה, השאלה היא מי מהתסריטאים הגה אותו, כי הוא כל כך יפה. לעשות את הסיום הזה. מבחינתי אפשר היה לגמור את הסדרה שם, בשעות הזה, והייתי מבין לבד כל מה שקורה הלאה. אני מקווה שאני אופתע. טוב, זה היה אמור להיות חצי שעה, לקח קצת יותר. היה לי עוד שיר קיץ, אבל לא נראה לי שזה מתאים עכשיו שיר קיץ. אז שיר חדש של אלבו במקום.
Cold, cold, empires crumble all the time.
אחד הדברים שאני הכי שונא בסינגלים ששולחים לרדיו זה הצירוף המילים Radio Edit. אלבו עושים שירים של 6 דקות. אני לא רוצה Radio Edit, אני רוצה את הגרסה המלאה, לא את 3 דקות וחצי, אבל זה מה שנשלח הסינגל החדש של אלבו. כשיצא אלבום בעוד חודש בערך, נשמע את הגרסה המלאה של השיר הזה, לא הגרסה שחתוכה לרדיו. אנחנו יכולים לנגן שיר של 6 דקות, זה בסדר גמור. אוקיי, אוקיי, זה יצא לא בנוי טוב, היו עוד שני סרטים שנכנתי לדבר עליהם, אנחנו נדבר על לפחות אחד מהם בשבוע הבא בהבטחה, על הסרט לחלום בגדול, הסרט עם השירים של ברוס ספרינגסטין, שרציתי לדבר עליו, רציתי לדבר גם על המטרה שומר הראש, שהוא לא סרט, לא סרט רק של בינוני סביר, אבל מה שעניין אותי, ולכן אמרתי את הכותרת הזאת של הנושא של הגירה, את הסרט הפיקו בין השאר, דניאל לרנר ובועז דוידזון, ואז רציתי לדבר עליהם ביחס גם ליוסף סידר וחגי לוי, ישראלים שיוצרים בחול, ושזה מעניין שהסרט הזה, שהם תמיד כל כך פטריוטים בסרטים שלהם, כל כך גנג הו ואמריקה, וואו, וכזה, וכאילו, בואו נלך לקסח לרעים את הצורה, ונורא נאמנים לאיזשהו סוג של תפיסת עולם רפובליקנית, של כאילו אמריקה בתור השוטר העולמי, והסרט הראשון של המטרה בית הלבן, זה היה נגד צפון קוריאני, והסרט השני, המטרה לונדון, היה נגד הפקיסטנים, ופתאום בסרט השלישי, פעם ראשונה אני שומע ביקורת פנים אמריקאית מתוך סרטים, סרט שמגיע מתוך המנטליות, אני חושב שזו מנטליות של מהגרים, שנורא נאמנים למדינה שאימצה אותם, ופתאום צריך היה את דונלד טראמפ כנראה בבית הלבן בשביל שהם עשו סרט, שהמסר שלו לדעתי הוא האיום הגדול על אמריקה נמצא בתוך הבית הלבן. והאיום הזה הורס את הטובים ביותר, שיש באמריקה, אז פתאום זה מפתיע לראות גישה ביקורתית מצד יוצרים ישראלים שפועלים באמריקה, ושעד עכשיו באמת אישרו קו לפלגי הימין של של האידיאולוגיה, וזו איזושהי אמירה שכנראה דונלד טראמפ הוא לא באמת רפובליקני, אם זה מה שאני מבין מתוך הדבר הזה. אז זה גם היה מעניין. אז הנה, בתור הבטחה לזה ששבוע הבא אני אדבר על לחלום בגדול, Blinded by the Light, סרט עם שירים של ברוס ספרינגסטין. אני אגיד לכם, לא נורא אהבתי אותו, אבל יש בו אחלה שירים, אז הנה, נסיים עם שיר מתוכו. עוד פעם, עכשיו, שיר מתוכו.
Like a river that don't know where
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.